להיות איתכם פה. אני חושב שיש לי מסורת פה במכינה הזאת להגיע לפה גם לבקר בוגרים שלי מישיבת עמית באר שבע, יש את עומר ומתן פה, וגם הזדמנות לדבר קצת על המקרה. אני רוצה ברשותכם לעשות סיפור מסגרת למה שראיתם עכשיו בסרט, ואחר כך לספר לכם קצת איך מתמודדים עם אסון כל כך גדול. ובסוף, אם יש שאלות, אני אשמח לענות. נתחיל עם זה שאני נולדתי באשדוד, למדתי בישיבת נווה הרצוג ליד אשדוד. בסיום כיתה י' ב' באים הרמים, משכנעים אותך ללכת לישיבה. אז לא היו מכינות, היו ישיבות הסדר. הלכתי, בדקתי את עצמי בכל מיני מקומות. ואחד המקומות שהגעתי אליהם זה לישיבת נווה דקלים בגוש קטיף. וכשהגעתי לשם, ידעתי מיד שזה המקום שבו ארצה ללמוד. הסיבה היא ש... כמה סיבות. אחד, ראיתי את האווירה, את האווירה של התלמידים, את האווירה של הלימוד בית מדרש. היה שם את הרב יעקב אריאל, והייתה לי תחושה ככה שפה אני רוצה להתחבר ללימוד התורה הזה. סיבה שנייה ונוספת, כשראיתי בגוש קטיף את החלוציות שיש במקום. חולות חולות, כמו שיש פה בעצם באזור הזה, ונבנים עוד יישובים ועוד חממות, ומקום כל כך יפה, ואתה רואה את ההתקדמות של היישובים שם, אמרתי, אני רוצה להיות חלק מהמקום. ובאמת בסיום י"ב הגעתי והתחלתי את לימודיי בנווה דקלים שבגוש קטיף, וכך התחלתי להכיר את הגוש. אחרי שנה התגייסתי, הייתי בצנחנים ב-202, שירתי שנה, אחרי זה חזרתי לישיבה לעוד חצי שנה, לאחר מכן התגייסתי שוב לשבעה חודשים, המסלול של ישיבת הסדר. במקביל למדתי גם הוראה, ובגיל 23 הכרתי את טלי והתחתנו. היא הייתה אשקלונית, עובדת סוציאלית, והחלטנו, הכרתי לה את גוש קטיף, וכמובן החלטנו שאנחנו גרים בגוש ובמושב קטיף. מושב קטיף היה מושב חלוצי של חבר'ה גרעין התיישבותי שבאו לעבוד ולהקים יישוב חדש, ומוסיפו לעיבוי של היישוב גם חבר'ה מישיבת ההסדר שמגיעים, מתחתנים ובאים ככה להרים את היישוב. כך שהתחלנו לגור שם במושב, והתחלנו ככה את חיינו אחרי החתונה. אני הייתי אברך בישיבה, וטלי התחילה לעבוד. אחרי שנה נולדה ביתנו הבכורה, הילה, שהיום היא הייתה צריכה להיות בת 22. בסרט כשראיתם, אני מניח ראיתם, היא הייתה בת 10 וחצי, ואנחנו כבר כמעט, אנחנו 11 וחצי שנים אחרי האסון הגדול שלי. אחרי שהילה נולדה, התחלתי לעבוד. והתחלתי לעבוד בציר באופקים, במקיף הדתי. הייתי מחנך כיתה, זין ח', הגשתי לבגרות אחר כך בתורה שבעל פה וכו' וכו'. והתחלתי לנסוע בעצם מגוש קטיף כל יום החוצה, לאופקים דרך ציר כיסופים. בינתיים נולדה ביתנו השנייה, הדר, שהייתה בסך הכל בת 9 בכיתה ג'. אחר כמה שנים נולדה ביתנו השלישית, רוני. כשרוני נולדה, אני הייתי 5 שנים בהוראה, והציעו לי לנהל בית ספר יסודי באשקלון, והתחלתי לנהל בית ספר באשקלון, סף מימון. והתחלתי עוד פעם לנסוע עכשיו בציר אחר, אותו ציר, ציר כיסופים, אבל מגוש קטיף לאשקלון, משהו כמו 45 דקות נסיעה בכל יום. בינתיים בנינו את ביתנו, הגדלנו את הבית בצורה משמעותית, כי היינו לקראת הלידה של הבת הרביעית, ועד נולדה מירב, מירב שהייתה בסך הכל בת 2 באירוע. כשהיא נולדה נכנסנו כבר לבית החדש שבנינו שם בגוש. היינו מאוד מעורבים בקהילה. החל מי הייתי גבאי בית כנסת, שהיה, רצו, ביקשו לעבות את מערך החירום של, של המועצה. אז הצעתי לקורס של חודש ונהייתי נהג אמבולנס, שבחופשים היה אמבולנס ליד הבית למקרה חירום. הייתי בכיתת כוננות של היישוב וכו' וכו'. טלי הייתה אחראית צחי והרבה דברים ביישוב, הקמת בית כנסת חדש וכו' וכו'. מאוד מאוד מעורבים ביישוב. בתקופה הזו התחילו גם בעיות בציר כיסופים. בעיות בציר כיסופים זה אומר ירי על הציר, מטענים על הציר, חפצים חשודים וכו', שזה עיכב אותנו. זאת אומרת, אתה מגיע יוצא מהגוש לכיוון אשקלון, אתה נעצר בגלל שהיה איזה אירוע מסוים, ולפעמים אתה יוצא מוקדם, חוזר מאוחר, וזה מעכב אותך. התחילו גם בעיות של אירועים של פחה בחממות, דקירות וכל מיני דברים כאלה. התחילו פצמרים ליפול עלינו בגוש. התחילה להיות אווירה מאוד מאוד לא רגועה. כשנסעתי בכל יום וקרה איזה משהו על הציר, היו מתקשרים אליי מיד ושואלים, דוד, עברת את הציר? ברוך השם, הכל בסדר. זאת אומרת, דאגו לי מאוד, כי אני הייתי, נסעתי כל יום הלוך חזור. בתקופה הזאת, אריאל שרון, אז ראש הממשלה, מכריז על תוכנית ההתנתקות, תוכנית הגירוש מגוש קטיף. אנחנו כמובן כולם חיפשנו דרך להניא אותו מההחלטה הזאת. החל מאמירת פרקי תהילים בתפילות ומון המון פעילויות. אחת הפעילויות שנקבעו זה היה יום ראשון, י"א באייר, תשס"ד. היה אמור היה להתקיים מפקד מתפקדי הליכוד. אריאל שרון החליט, בוא נשאל את מתפקדי הליכוד, האם להצביע בעד תוכנית ההתנתקות או נגד. ואנחנו התכוננו לזה. איך התכוננו? החליטו שכל אחד ילך לפי רשימות מסודרות למתפקדי הליכוד וישכנע אותם להצביע נגד התוכנית. אני זוכר שאני אחרי העבודה עובר מסיים את, את העבודה באשקלון, נוסע לבאר שבע, מצטוות לעוד איזה חבר, מקבל רשימה של כתובות של מתפקדי הליכוד, הולך, דופקים בדלת ומשכנעים אותם, משכנעים את המתפקדי הליכוד להצביע נגד התוכנית. ככה עבדנו בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, עד יום חמישי, כי ביום ראשון זה היה המשאל. ביום חמישי חזרתי הביתה ואז כולם ישנים, כמו רוב הימים שהיו שהייתי חוזר בשעות מאוחרות אחרי שהייתי הולך לכל מיני מקומות. אז אני מוצא על השידה פתק שכתוב בו לאבא יקר, אנחנו התגעגענו אליך מאוד, אבל אמא אמרה שאתה עושה הכל כדי שלא יוציא אותנו מהבית, שנשאר פה בגוש. באהבה, הילה. אז ברוך השם שהיה לנו את שישי שבת ביחד. כל המשפחה. שישי שבת שבו הייתה אווירה שמחה, רגילה, דברי תורה, פרשת שבוע, לימוד משותף של אבות ובנים, אחרי מות קדושים זה הייתה הפרשה ולמדנו ביחד. ואז מוצאי שבת מגיע חברה של הבת שלי, של הדרה, עם בריסטול וטושים, כדי לעשות כרזות. יהודי לא מגרש יהודי, וגוש קטיף שלנו לעד, וכו' וכו'. והסיבה לכך היא שביום ראשון, כמו שאמרתי, במשאל עצמו, החליטו שכל המשפחות בגוש קטיף ייסעו בכל הארץ, במקום שיש קלפי, להגיע כל המשפחה עם הילדים עם שלטים, כדי שאותם מתפקדי הליכוד יעברו, לפני שהם יצביעו נגד התוכנית ההתנתקות, יראו שיש אנשים שחיים שם, ונושמים, ושמחים, ויצביעו נגד. אנחנו היינו צריכים להיות בשעה 3 באשקלון, בקלפי. זה היה הציוות שלנו כמשפחה. בינתיים אני רוצה לספר דבר שאמרתי אותו בסרט, אבל אני רוצה אולי לחזק אותו, שבתקופה הזאת אני באמת הסתכלתי לשמיים ואמרתי לקדוש ברוך הוא תודה רבה על הכל. ברוך השם, הייתה לי משפחה נהדרת, נתה לי, הבנות הסבו לנו אושר גדול, הייתה פרנסה טובה כמנהל בית ספר, היה בית גדול, ולכאורה הכל היה טוב, ולהגיד לו, יש בחור, תודה רבה על הכל. אבל אמרתי, תראה, יש לי 4 בנות, יהיה בן, אז נצרף למשפחה, זה יהיה נחמד. גם התפללנו על זה, בין היתר כמובן. ובאמת, שנתיים אחרי רוני, טלי הייתה בהיריון, הייתה בהיריון, אחרי 3-4 חודשים היא באה אליי עם תמונת אולטרסאונד של הרופא, שאומרת לי, קוראת לי לחדר ואומרת לי, הפעם זה בן. ובאמת חיכינו, לא סיפרנו את זה לאף אחד מהמשפחה, רצינו להפתיע את כולם. וחיכינו מאוד 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 להולדת הבן. והיה אושר מאוד מאוד גדול. אני הדגשתי את זה ואמרתי את זה כמה פעמים, שהרגשתי כמו עץ באמת נטוע היטב עם שורשים גדולים ועלים ירוקים ופירות מתוקים ופרחים, והכל היה כל כך מאושר, הכל היה טוב. מחכים להולדת הבן. מה יותר מזה? טלי הייתה בזמן הזה בחודש השמיני להיריון, וחיכינו. אותו יום ראשון, מוצאי שבת, הכנו את עצמנו ביום ראשון, אז אמרתי לטלי שאני אצא עם האוטובוס, נשאיר לה את האוטו, היא תגיע עם הבנות, היא תגיע עם הבנות לאשקלון, לבית הספר שלי, תאסוף אותי מהבית ספר, נגיע לקלפי, ולשכנע את מתפקדי הליכוד להצביע נגד, כמו שעושים, כמו שעשו כל המשפחות. ביום ראשון התפללתי, קמתי מוקדם, נסעתי עם האוטובוס, הגעתי לאשקלון, ואז בשעה 12 בערך הודיעו שהיה פיגוע בציר כיסופים. אני, כמו רוב הפעמים, מתקשר לתעלי לשאול על מה מדובר, מקווה שזה כלום, אם אנחנו מישהו מכירים וכו'. והתקשרתי לתעלי, והפעם היא לא עונה לי. בינתיים מתקשרים אליי הרבה אנשים. משפחה, חברים. אומרים לי, שמעת ציר כיסופים, קרה משהו, אתה... מה קורה עם טלי, מה קורה עם הבנות, מה קורה זה? אני אומר להם, אני לא יודע, אבל תכף ננסה לתפוס אותם. וככל שהזמן עובר וטלי לא עונה לי, אז החששות הולכים וגדלים. מתקשר אליי אחד החברים מהיישוב ואומר לי, תשמע, דוד, אנחנו צריכים לדבר עם טלי דחוף. מתברר שזה משפחה מהיישוב עצמו. וטלי אחראית אל צוותים לשעת חירום וכו' וכו'. היא צריכה להגיד לנו מה לעשות. אמרתי לו, תשאיר לי את הטלפון פנוי, את הקו פנוי, כדי שאני אצליח להשיג אותה. בינתיים, אני כנהג אמבולנס וכיתת כוננות, אז אני מכיר. אני מכיר הרבה אנשים. את הקב"ט, את אנשי הביטחון, אנשי החירום, ואני מתקשר לאנשים, לחברים שלי, אז או שהם עונים ואומרים לי, עוד לא ידוע מה קורה וכו', או שהם לא ענו לי בכלל. בדיעבד התברר שהם היו בשטח וטיפלו, ולא היה מה לטפל, אבל הם היו שם, אבל לא ידעו איך לענות לי ואיך להתייחס לטלפון שלי. ואז, כמו שראיתם בסרט, אבא של טלי ואני נסענו ועצרו אותנו ביד מרדכי ובישרו לי את הבשורה הנוראית הזאת שפתאום איבדתי את כל המשפחה. אישה בהיריון עם 4 בנות וממש חרב עליי עולמי. אתה לא מעכל בשורה כזאת, אתה לא יודע איך להתייחס אליה בכלל. אתה צועק, אתה אומר, אולי לא יכול להיות, אולי מישהי ניצלה, אולי הצלחתם, כאילו מישהי פצועה, לא יכול להיות שהכל ביחד, כל המפעל הזה, 12 שנה, אתה מקים משפחה, אתה שמח, אתה מאושר, ופתאום הכל נמחק. אבל כן, זה מה שהיה. ואני מעדיף אולי לדלג על התחושות ועל הכאב הגדול שהיה ביום הזה וההחלטות הנוראיות של להחליט בשברירי שנייה איפה היא תהיה הלוויה ומתי ואיך לקבוע. כל הדברים האלה זה דברים שהם לא הזויים בכלל, הזויים לגמרי, לא מציאותיים, אבל זאת הדרך ש... ואם תיארתי את עצמי כ... עץ פורח, פתאום אתה רואה שהכל נגדע ואתה נשאר איזה גזע, עץ, ואתה יודע מה עושים עכשיו. הרבה מהסובבים אותי והחברים אמרו שאולי אין סיכוי. אין סיכוי להתרומם מדבר כזה, ממשבר כל כך גדול. אבל ברוך השם, אני רוצה עכשיו אולי לשתף אתכם ב... 4 נקודות שלדעתי הם אלה שהחזיקו אותי, הם אלה שנתנו לי את הכוח, ובזכותם אני עומד בפניכם וחי וקיים וממשיך לפעול. אחד זה דרך אמונה בחרתי. דרך אמונה בחרתי זה להגיד שאנחנו לא מבינים. ואני אסביר. אחד הדברים שבן אדם שעובר טרגדיות שואל, שאלה מאוד מאוד מהדהדת וקשה, זה לשאול, ריבונו של עולם, למה? ריבונו של עולם, למה? למה אני, שבאמת השתדלתי להקפיד, קלה וקלה, למה הענשת אותי, למה? יותר מזה, למה הייתה לי? למה הייתה לי? שהייתה אשת חסד, למה הבנות? הילה, הדר, רוני, מרב, שכאילו לא טעמו טעם חטא, היו כולם ילדות טובות, ולמה הוא בר? ולמה דווקא המשפחה שלי עברו שם באותו יום בציר כל כך הרבה אנשים, אז למה דווקא משפחת חתואל, כאילו למה? כל כך הרבה למה? אני עכשיו אספר לכם את זה, אבל השאלות האלה לוו בכאב עצום. בבכי, שאני לא אשכח אותו. בכי בלילות ובימים, וכאב שאי אפשר לתאר אותו בכלל. ואז למדתי סוגיה אחת בגמרא, שמאוד מאוד ידועה, אבל לי היא פשוט עשתה לי מהפך בחשיבה. הגמרא במנחות מספרת על משה רבנו שעלה לקבל את התורה מידי הקדוש ברוך הוא. והוא ראה את ריבונו של עולם כותב את ספר התורה. עכשיו הוא רואה שהוא כותב והוא עושה לכל האותיות כתרים ותגים, כמו שמופיע בספר תורה. שואל משה רבנו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? זאת אומרת, למה אתה כותב את הטקסט, את האותיות, ושם מעליהם כל מיני כתרים ואותיות? הרי אפשר לקרוא גם את זה בלי התוספות האלה. אומר לו ריבונו של עולם למשה רבנו, יש מישהו בעוד כמה דורות, עקיבא בן יוסף שמו, רבי עקיבא, שידרוש תילי תילים של הלכות מאותם כתרים ואותיות ותגים. אמר משה רבנו, התעניין, אמר לריבונו של עולם, וואו, מעניין. הראו לי, תראה לי את רבי עקיבא, אני רוצה לראות אותו, מי זה הדבר הזה? אמר לו, ריבונו של עולם, אין בעיה. אתה רוצה לראות? חזור לאחוריך. זאת אומרת, כמו כנס לאיזה מנהרת הזמן, ותגיע לדורות עוד כמה דורות. מספר את הגמרא שמשה רבנו הגיע לבית המדרש של רבי עקיבא. רבי עקיבא יושבים שמונה שורות, משה רבנו בא, יושב מאחורה. ורבי עקיבא דורש. ומשה רבנו שם מאחורה לא מבין כלום. עד כדי כך שהגמרא מספרת שתש כוחו. תש כוחו הוא נפגע, כי אתם יודעים ש... משה רבנו כשהוא קיבל את התורה, הוא לא קיבל רק את התורה שבכתב, הוא קיבל גם את התורה שבעל פה, ומספרים לנו חז"ל שהוא קיבל את כל הדינים והתקנות, את כל הדברים שיגזרו גם יותר מאוחר, שיהיו רלוונטיים לעתיד, את הכל הוא קיבל. ופתאום הוא יושב אחרי כמה דורות, הוא לא מבין כלום. אז תש כוחו, הוא נפגע. עד שמישהו מהתלמידים שואל את רבי עקיבא, את רבו, רבנו, ההלכה האחרונה שאמרת, מניין לך, אומר רבי עקיבא, זה הלכה למשה מסיני. משה רבנו שומע הלכה למשה מסיני, נתיישבה דעתו. עדיין זוכרים אותי. ואז, משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, חוזר לקדוש ברוך הוא ושואל אותו, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה, ואתה נותן תורה על ידי? שאלה לגיטימית. למה אתה החלטת לתת תורה על ידי ולא על ידי רבי עקיבא? תראה איזה תלמיד חכם, איזה עוצמות, איזה עומק, איזה גדלות. עכשיו התשובה מפתיעה ביותר. התשובה מפתיעה ביותר בגלל היחסים שאנחנו מכירים בין משה רבנו לקדוש ברוך הוא. פה אל פה אדבר בו, הוא מדבר איתו, הוא שואל אותו שאלות, הוא עונה לו, הכי פשוט. על השאלה הזאת למה נתת תורה על ידי ולא על ידי רבי עקיבא? אומר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק. כך עלה במחשבה לפניי. שתוק במשמעות שעד כאן. משה רבנו, עד כאן. זאת עלה במחשבה לפניי, זה לעליונים. הסיבה לכך היא לא יכולה להיות מובנת בשכל האנושי, לבשר ואדם. אפילו אתה, משה רבנו, שהגעת לדרגות הכי גבוהות, לא תבין למה את השאלה הזאת. מעניין שהגמרא בהמשך מספרת שמשה רבנו בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, הראיתני תורתו, הראיני שכרו. אתה הראית לי את התורה שלו. אני רוצה לראות את השכר שלו. השכר שלו, כאילו, מה הוא יקבל בסוף ימיו? כי אתם יודעים, כשמשה רבנו מקבל את התורה ונותן אותה לעם ישראל, אומר להם, דרכיה דרכי נועם, כל נתיבות שלום, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר, כאילו, רבי עקיבא, בטח איזה שכר יהיה לו בסוף, איזה עוצמות, ענק. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה רוצה לראות את סופו של רבי עקיבא? אין בעיה, חזור לאחוריך. זאת אומרת, עוד פעם, כנס למהרת, תגיע לסוף ימיו של רבי עקיבא. סוף ימיו של רבי עקיבא היו, כידוע, ביום הכיפורים, ומשה רבנו רואה מראה מזעזע לכל הדעות. הוא רואה בדיוק את הוצאתו של רבי עקיבא להורג. הוא רואה שסורקים את בשרו במסרקות של ברזל. אומרת הגמרא שם במקולין. הרי מזעזע. ורבי עקיבא צועק, שמה ישראל, השם יקנו, ואומרים לו תלמידיו, עד כאן רבנו. כאילו, מה אתה אומר עכשיו רבי עקיבא? עכשיו אתה אומר שמה ישראל? הוא אומר להם, כל ימי חיכיתי להגיד בכל נפשך, אפילו נותנים את נפשך וכו' וכו'. וכך יצאה נשמתו באחד. חוזר משה רבנו מזועזע לקדוש ברוך הוא ואומר לו, את השאלה הידועה, זו תורה וזו שכרה? מה הקטע פה? זו תורה וזו שכרה, מה? אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, שוב את התשובה, שתוק. כך עלה במחשבה לפניי. משה רבנו, יש דברים שאתה, לא, גם אתה לא יכול להבין. השכל האנושי לא מצליח להשיג השגות עליונות. מהלכים של שמיים. שדברים שניתנים ודברים קשים שקורים, שאנחנו לא מבינים אותם במציאות של היום. שאומרים שבסופו של דבר בעולם הבא הכל מתהפך. אתה פשוט הכל ברור. אבל כאן במציאות של היום אנחנו לא מבינים מהלכים. ואתם יודעים, כשלמדתי את הגמרא הזאת, וכל כולי עם השאלת הלמה, לא הצלחתי להתקדם משום מקום. הייתי עסוק בה, הייתי כואב אותה, בכיתי עם השאלה הזאת, כאילו אמרתי, למה ריבונו של עולם? ולא הצלחתי להתקדם לשום מקום, כי זה מקום שתוקע אותך. עד שקראתי את הגמרא הזאת ואמרתי לעצמי, תירגע, שתוק, תירגע. אתה לא יכול להבין את הכל. אתה לא מסוגל להבין את הכל. אם משה רבנו לא הבין את הכל, אתה יכול להבין משהו? אתה יכול לנסות להבין? אז אפשר לשאול, אבל לפעמים יש מצב שאומרים, עד כאן, אני לא יכול להבין את זה. ואז אתה יוצא עם תחושה כזאת של הקלה. כי אתה אומר, סוג כזה של אירוע, סוג כזה של אסון, אין לו הסבר. והייתי אצל כל הרבנים שיכול, את כל האדמו"רים, מהרב עובדיה והרב מרדכי אליהו וכל המקובלים שיש, וכל האדמו"רים שיש, וכולם אמרו, תשמע, זה גזרה שאי אפשר להבין אותה. זה שואה פרטית. רק בשואה נהרגים כל המשפחה. כמו שאמר לי הרב יעקב אריאל, רבי ומורי. אומר, זה אסונות שאי אפשר אפילו להסביר אותם. דרך אגב, אתם יודעים, בשאלת הלמה, הלכתי לנחם את רונה רמון, אימא של אילן רמון, האסטרונאוט הישראלי, איבדה את בעלה ואחרי שנתיים, אם אינני טועה, גם הבן שלה, אסף, היה טייס, והייתה תאונת מטוס ואיבדה אותו. איבדה אבא ובעל ובן בטווח קצר, ושניהם באותה, פחות או יותר באותה סיטואציה. באוויר התפוצצו. וכשהלכתי לנחם אותה, היא דיברה איתי, אמרה לי, אתה כמו איוב, היא קוראת לי איוב המודרני. ואז דיברנו על שאלת הלמה וכו', והיא אומרת לי דבר כזה. היא אישה לא מאמינה. היא כועסת עליו, אבל היא אומרת לי, תשמע, אני גם לא שואלת למה. כי מה זה יעזור לי? מה יעזור לי לשאול למה? אני אולי אשאל למה. מה עכשיו הסיבה? מה התכלית לזה? מה אני צריך לעשות עם זה עכשיו? אבל למה לא יקדם אותי לאף מקום? וזה דבר מאוד 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 משמעותי. אני אומר, זה גם מסר שלנו לכל מיני דברים שקורים לנו בחיים. כל מיני כישלונות שקורים לנו. כל מיני מציאויות שאנחנו באים נמצאים. אם בן אדם שואל כל הזמן למה ולמה ולמה, הוא לא מתקדם לאף מקום. לא כל האנשים נולדו אותו דבר. יש אנשים שנולדו בריאים, ויש אנשים שנולדו חולים, אנשים שנולדו חכמים, ויש כאלה שלא, ויש כאלה שנולדו ממשפחות כאלה, ויש כאלה ממשפחות אחרות. ואם כל הזמן תגיד לעצמך, מה אני אעשה, מה... זה מה שנגזר עליי, ואין מה לעשות, או לשאול למה, ולמה דווקא אני, ולמה אני נולדתי ככה, ואין לי סיכוי, לא יעזור לאף מקום. כדי להתקדם בחיים, זה לא לשאול למה, למה אני נולדתי במשפחה הזאת, ולמה אני לא חכה, ולמה, 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 לא לשאול למה. להגיד, ככה נגזר עליי, וזה התפקיד שלי בעולם עכשיו. לפה נולדתי, עכשיו מה אני עושה עם זה? עם איזה מציאות שלא תהיה? וזה מסר שצריך לקחת איתנו. אז הנושא הזה של הדעת ולהגיד לעצמך, תשמע, אסון כזה, זה דבר שאי אפשר להבין אותו. אומר הנביא ישעיהו, כי לא דרכי דרככם ולא מחשבותי מחשבותיכם. זאת אומרת, יש שם מהלכים שאנחנו לא מבינים אותם ואנחנו לא נבין אותם, וזה... ובן אדם צריך לדעת שמה שהוא צריך להבין עכשיו, יש מכשולים בחיים, אתה צריך לעקוף אותם ולהתקדם איתם ולא לעצור ולשאול כל הזמן למה ולמה ול... זה אחד. שתיים. שגרה זה אומר, אחרי משבר כל כך גדול ואחרי שבעה כל כך מתוקשרת, שתבינו, זה היה דבר, לא יודע אם היו כל כך הרבה אנשים, כל משרים וחברי כנסת ועד אנשים פשוטים, דתיים וכאלה שלא, אנשים מחוץ לארץ הגיעו, וכל התקשורת הייתה מסביב לבית שלנו בשבעה. ובתקופה הזאת היו אנשים ש... מומחים שבאו ואמרו, טוב, מה עושים אחרי? מה הלאה? מה עושים עם דוד? יש כאלה, אנשים מקצועיים, עוד פעם, שאמרו לרב שלי ולחברים, למשפחה, אמרו דבר כזה, דוד לא יכול לחזור עכשיו לישיבה שלו, לבית ספר שלו. איך הוא יחזור לבית הספר ויראה ילדים בגילאים של הילדות שלו? זה יכאב לו מאוד. מציעים אולי שלחפש לו אולי עבודה אחרת, אולי מקום אחר, יפתח דף חדש באיזשהו מקום אחר, קצת ישכיח לו את הכאב. יש כאלה שאמרו משהו אחר. אמרו, תשמע, הוא לא יכול לחזור מיד לבית הספר שלו. הוא צריך לעשות איזה הפסקה. שלח אותו לחוץ לארץ איזה חודש, או לאיזשהו מקום להתנתק מהכל, שיפנים... יעכל את האסון הגדול, יכאב אותו, ואחרי זה בשלבים לאט לאט להחזיר אותו למסגרת. אני אומר לכם שברוך השם שהיו לי שליחים טובים, אחד מהם זה המפקח של בית הספר שלי, שאמר, דוד חוזר לבית ספר שלו מיד אחרי השבעה. וברוך השם, שזאת ההחלטה שקיבלנו במשפחה. ואחרי שבעה, כאילו אנחנו ישבנו שבעה על איזה מישהו בן 100, חוזר מיד לבית הספר. עכשיו, לא היה קל בכלל לבוא לבית הספר, וילד בכיתה א' מגיע עם איזה ציור שהוא צייר לך. היו לי 400 תלמידים בישיבה, בבית ספר. מורים שלא יכולים לדבר איתי. מזכירה שלא לא יכולה להרים את הראש. ילד בכיתה ג' שמגיע ואומר, ראיתי אותך בטלוויזיה שרצחו את המשפחה שלך. הייתי מרוח על כל העיתונים ועל כל המסכים בשבוע הזה. הילדים נחשפו לזה כמובן. הייתי מנהל בית ספר 7 שנים שם בכל זאת. אבל עם כל זה, היה חשוב לי לחזור לבית הספר, למסגרת. אז לא עבדתי כמו שעבדתי רגיל, בהתחלה עבדתי 2 שעות, ואחרי זה יום אחד גם לא הגעתי, ואחרי זה הייתי עוד 3 שעות, אבל להחזיר, לחזור. וזה אחת ההחלטות הכי חשובות שקיבלנו, ואני חושב שבזכות זה אני חי וקיים, וממשיך לתפקד. כי אני אומר לכם שהרבה אנשים שאני מכיר, ואני מלווה כמה משפחות נפגעות טרור בכל מיני מקומות, שלצערי הרב לא הצליחו להתרומם. לא הצליחו להתרומם, זה אומר שהם התפרקו משפחות, אנשים שחיים עם כדורים, אנשים שעזבו מקורות פרנסה, אנשים שהולכים כל היום לטיפולים פסיכולוגיים ופסיכיאטריים. בקיצור, לא פשוט, וזה לא מובן מאליו בכלל. אבל עצם ההחלטה שלנו ושלי להמשיך בשגרה, היא החלטה מאוד מאוד משמעותית. ואני חושב שיש פה גם מסר. הרבה פעמים אנשים נתקלים במכשולים, בתקלות, במהלך הדרך. אין אחד שיכול לומר שהחיים הולכים חלק. אין דבר כזה. לכל אחד יש לו את הקשיים שלו, את ההתמודדויות שלו. והשאלה החשובה ביותר היא איך אתה עובר את המשברים האלה. אתה יכול להתקל במשבר ולהגיד, ללכת בדרך ולהתקל באיזה קושי, ואתה אומר, להרים ידיים, להגיד, כנראה זה לא הדרך. כנראה, אם הקדוש ברוך הוא עשה לי את המכשול הזה, כנראה אני צריך ללכת למקום אחר, או ללכת בדרך אחרת. אבל חבר'ה, להבין דבר אחד, לכולם יש משולים, דווקא כשאתה הולך למקום מסוים, יש ירידות ויש כישלונות. אתה צריך לדעת דבר אחד, איך אתה עוקף אותם, איך אתה מדלג עליהם, איך אתה עוקף אותם, אבל לא נשבר, לא עושה פוס, מפסיק את הכל והולך למקום אחר, בשום פנים ואופן. אני תמיד מדמה את זה לאדם שעולה לירושלים. אם מישהו מתקשר אליי ואומר לי, אני בדרך לירושלים, אני עולה לירושלים. אם אני למשל אהיה בירידות של הקסטל, או בירידות של בדרך לירושלים, והוא יתקשר אליי, אני אגיד, אני לא עולה לירושלים, אני בירידות, אני עולה לירושלים, גם כשאני בירידה. כי זה הדרך, ובדרך יש ירידות, אבל צריך לדעת איך לקוף אותם. אז זה עוד אחד מהדברים שהיו מאוד מאוד חשובים, לחזור לשגרה ולהמשיך הלאה, ולהתמודד עם התפקיד החדש שיש לך. הדבר השלישי, זה, אני אקרא לזה האחווה. אתם יודעים, עטפו אותי מכל הכיוונים. בסרט הזה, בצורה מוחשית, ראיתם איך המשפחה עטפה אותי. איך המשפחה המורחבת, המשפחה של טלי אני רוצה לספר לכם על החברים שלי בקהילה. שתבינו, חברים שלי בקהילה עשו ישיבות עליי. אנשים, בעלי משפחות, עובדים, שעשו תורנות לליווי שלי. בהתחלה היו 2 אנשים צמודים אליי 24 שעות. חד משמעית. תמיד אני אומר, אולי הם חשבו שאני אעשה משהו לעצמי, אני לא יודע, אבל בתכלס שני אנשים ליוו אותי 24 שעות. היו ישנים אצלי, היו הולכים איתי לעבודה. אני הייתי עובד, הם יושבים בחדר המורים. אחרי זה הולכים לכל מיני פגישות לרעיונות. חוזרים הביתה, ארוחת ערב, תפילות, עוד פעם ישנים ככה ועושים, הם עושים ביניהם תורנות. 24 שעות. שמע, התמיכה הזאת שקיבלתי שם, לולי היא, אני לא יודע איפה הייתי היום. ויש עוד תמיכות, יותר חיצוניות. בתקופה הזאת, היה לי עליות וירידות. התחלתי לאט לאט כמובן לשחרר את אחרי שבועיים, שלוש, אמרתי להסתדר לבד, כשאני ארצה אני אקרא לכם, אבל היו רגעים מאוד מאוד קשים. אתם יודעים, אתה אומר לעצמך, טוב, אני ממשיך הלאה, אני אצמח מחדש וכולי, אבל אתה מתקדם, מתקדם, אבל מה לעשות, פתאום מגיע יום הולדת. וזה לא יום הולדת אחד, זה חמישה ימי הולדת. ופתאום מגיע חג. עם מי אתה עושה את החג? איפה? פתאום חופש גדול מהבית ספר. איפה יוצאים לטיול? לאן? אתם יודעים, בן אדם שהיה לו משפחה, כל כולו עסוק במשפחה. ופתאום הכל נגמר, אתה פתאום לבד. מוצא את עצמי בן 35, עם כלום, לבד. ואתה מגיע למשבר כזה ועוד פעם נופל נפילה גדולה עם כאב עצום ובכי. ואז ברגעים האלה לפעמים הייתי רוצה להתעודד. והיה לי מנהג שהייתי מוציא בתקופה הזאת של השבעה, כתבו לי בכל בתי הספר בארץ, אני חושב, כתבו לי מלא מכתבים. קיבלתי מכתבים מכל המסגרות שונות. והחברים שלי שקיבלו את המכתבים, שמרו לי את זה בקלסרים. מכתבים, ציורים של ילדים, כל מיני דברים כאלה שקיבלתי, שמרו את זה. ואני ככה רציתי להתעודד, פתחתי. פותח קלסר אחד, במקרה, כשאני בשעת משבר קשה, ואני רואה ילד אחד, שעם ציור וכותב לי לדוד היקר, תדע לך שכל הכיתה שלי, אני גר ברמת הגולן, כל הכיתה שלי מתפללת עליך, שתהיה חזק, שתתעודד, תקים משפחה חדשה. ואנחנו כל בוקר מתפללים עליך, תהיה חזק. ובסוף הוא כותב, נונבט, אם אתה רוצה, יש לנו צימר בצפון, אם אתה רוצה לבוא להתארח אצלנו. עכשיו, אתה קורא את המכתב הזה, ואתה אומר לעצמך, אסור לי ליפול. אני יכול ליפול עכשיו? אנשים מתפללים עליי. אנשים ראו בי אז סמל מסוים, אז לא, אסור לי ליפול. וזה נותן לך כוחות. נותן לך לתרומם שוב. ואני אומר, המעגלים האלה של המשפחה ושל החברים והאנשים הרחוקים וטלפונים ועידודים, הייתי צריך את זה מאוד מאוד בתקופה הזאת. מאוד. וקיבלתי את זה. ואני אומר, גם מזה יש מסר. אתם יודעים, יש הרבה אנשים שנמצאים במשבר. משברים גם הרבה יותר קלים. ואתה כחבר עומד מהצד, ואתה אומר, מה אני יכול כבר לעזור? כאילו, הוא נמצא בזה, הוא לפעמים אומר לך, עזוב, תעזוב אותי בשקט, אתם מכירים את אלה שאומר לך, עזוב אותי בשקט, עזוב, יש לי בעיות, עזוב. אני אומר, בצורה חד משמעית, דווקא ברגעים האלה צריך את החברים, צריך את התמיכה, צריך את החיבוק, צריך את המכתב, צריך את העידוד. זה כל כך נחוץ. אדם הוא אדם אנושי. אדם, בן אדם הוא אדם תקשורתי, הוא חברותי. הוא צריך את העזרה, את התמיכה בשעות משבר. וכולנו נמצאים בזה וצריך לעודד. וגם אם אתה לא בקרבה מאוד מאוד גדולה לאותו בחור, אתה יודע שכל דבר, כל עידוד, בסופו של דבר, זה יושב באיזשהו מקום. אני אומר לכם מניסיון שלי, שזה בזכות התמיכה הגדולה שקיבלתי מכל המעגלים האלה, הצלחתי להתעודד והצלחתי לקום הלאה. והדבר האחרון זה ההמשך, זה התקווה. קווה אל השם, חזק ויאמץ לבך וקווה אל השם. בתקופה הזאת של אחרי כמה חודשים, מצאתי את עצמי חי ברכב. גר ברכב. באוטו שלי היה לי סט בגדים מאחור התיק, ולפי התחושות הלכתי. פעם הייתי ישן אצל ההורים של טלי, פעם אצל ההורים שלי, ולפעמים הייתי חוזר לגוש קטיף, לבית הריק, שהיה מצד אחד מאוד מאוד קשה לחזור הביתה, כי אתה מגיע לבית גדול, וכל החפצים נשארים, וכל הדברים נשארו, אבל הבית ריק, ואין מי שירוץ אליך, ואין ריח של תבשילים, והכל, הכל מת בבית. אבל מדי פעם חזרתי לשם, כדי להיות קרוב גם לקהילה שלי בקטיף. אבל מצאתי את עצמי נוסע כל יום ברכב, למקום אחר. ואחרי שנה מאז האסון שלי, ביום הולדת שלי ה-36, היה את הגירוש מגוש קטיף, שיצא לפועל לצערנו, ומושב קטיף גירשו אותנו מהבית וגם הרסו גם לי את הבית שלי. ביום הזה אני הסתובבתי בין המשפחות. לא ישבתי בבית והתבצרתי, לא ראיתי בזה טעם. אבל הסתובבתי בין חברים ובין אנשים ועודדתי ובכינו שם, שכל הצבא מבחוץ מחכה שנצא. ובדיעבד אמרו לי הרבה חברים שהגעתי אליהם הביתה ברגעים הקשים האלה, שנתתי להם המון המון כוח. ולמה נתתי להם הרבה כוח? כי כשהגעתי והתחבקנו לפני היציאה שלהם מהבית, אז אמרו לי אנשים, שאמרנו לעצמנו, נכון, אנחנו יוצאים מהבית וזה קשה מאוד, אבל לפחות אנחנו יוצאים עם המשפחה. אז זה עודד אותם. ואז היה גירוש מגוש קטיף, והחברים שלי מהקהילה נסעו, היו בכפר פינס כמה חודשים, ואחרי זה עברו לאיזה בית מלון, ואחרי זה לכפר הנופש. ובתקופה הזאת אני לא מצאתי את עצמי. לא היה לי בית שלי, והייתי מסתובב ברכב. ואז הבנתי אחרי שנה, שכדי להמשיך לצמוח ולהצמיח את אותו גזע, צריך מה? להתחתן שוב. אבל איך עושים? איך עושים את זה? הלב היה תפוס. טלי, הבנות, איך אפשר להקים משפחה חדשה? בכאב עצום כל כך. אבל כמו שאמרתי, קווה אל השם, חזק במצחה וקווה אל השם, מתפללים לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא כתוב, מחצתי ואני ארפא. הקדוש ברוך הוא נותן את המכה, אבל הוא יודע גם לרפות. ברוך השם, הרבה תפילות והרבה הרבה אנשים טובים. הכרתי את לימור, רווקה מירושלים, שזה סיפור בפני עצמו, לא נאריך פה. והחלטנו שאנחנו מתחתנים. התחתנתי עם לימור שוב. ואז גרתי באחוזת אתרוג שנה אחת. אחרי שהתחתנתי, שנה אחרי, נולדה ביתי הגדולה, שקראנו לה תחייה. היום היא, ברוך השם, בכיתה ג'. אחרי שהיא נולדה, התחלנו לחפש את עצמנו ואמרנו, טוב, מה עושים? הלאה, איפה נגור, איפה נהיה? בינתיים הקהילה שלי, מקטיף, עברה כמעט במלואה למושב המציאה. גרים בקרבילות, ולימור הכירה את הקהילה הזאת, את האנשים הטובים שעזרו לי כל כך הרבה, ותמכו בי ונתנו לי כוחות, והחלטנו להתחבר אליהם בחזרה, ובאנו לגור גם בקרבילה, באמציה. שם אנחנו גרים עד היום, ברוך השם. בינתיים, אחרי שהגענו לגור שם, נולד בני השני, הבן, קראנו לו עמיחי, עמיחי שלמה. היום הוא בכיתה ב'. אחר מכן נולד לי עוד בן, שקראנו לו ישי. ישי היום הוא בגן חובה. אחר מכן נולד לי עוד בן, שקראנו לו בניה. בניה היום הוא בן 3.5 בערך, 4. תודה לריבונו של עולם, לפני 3 חודשים נולד לי עוד בן, ש... תודה, קראנו לו בניה. סליחה, מה אמרתי? בניה? איתן. 3 חודשים זה איתן. את השמות האלה, דרך אגב, זה קל לפרש. זאת אומרת, רציתי להביע את מה שהרגשתי כל הזמן. את החיות, את החיים. לא להנציח את הכאב ואת המוות, אלא להראות חיות. אז תחייה ועמיחי. בנייה, בנייה חדשה. איתן, איתן זה נער שלא מפסיק, זה זרימה, זה עוצמות, זה כוח. ישי, אולי אני אסביר בכמה מילים. כתוב בישעיה, ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משרשיו יפרה. אחרי חורבן הבית, הנביא ישעיה בא וראה את עם ישראל נפולים. הוא רצה לעודד אותם. איך הוא עודד אותם? הוא אמר להם, חבר'ה, אל תדאגו. עוד יצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה. מה הכוונה? הוא דימה את עם ישראל לעץ זית. עץ זית יש לו תכונה מאוד מאוד מיוחדת. אם אתה לוקח גזע של עץ זית, שיש לו חטוטרת כזאת, דרך אגב, הערבים משתמשים בזה כמקל סבא. אם אתה לוקח את הגזע הזה, אפילו שלא היה ליד מקור מים, במקור מים אפילו שנה שלמה, אתה שותל אותו באדמה, הוא גדל מחדש עם אותם תכונות של הזית שממנו הוא נלקח. אז אומר להם הנביא ישעיה לעודד אותם, חבר'ה אל תדאגו, ויצא חוטר מגזע ישי, עוד יצא המשכיות של חוטר, ויצמיח עם ישראל תקומה חדשה. זה מה שהרגשנו עם כל הילדים, עם הקמה משפחה חדשה, ובפרט עם ישי שלנו. אני אספר שהמשכתי עוד שנתיים לנהל בית ספר יסודי, אחרי 10 שנים, שניהלתי את בית ספר יסודי, עברתי לישיבת עמית בבאר שבע, והתחלתי לחנך חבר'ה גדולים, נערים. ברוך השם, אני כבר 8 שנים שם, וברוך השם רואה בשליחות החינוכית שלי הרבה סיפוק. וכמובן עם המשפחה החדשה, אנחנו ממשיכים להתמודד, ויש עדיין התמודדויות, אבל ממשיכים להתמודד, אבל ממקום של צמיחה והסתכלות קדימה. אז אני כעיקרון סיימתי את דבריי. אם יש מישהו שאלות, אני אשמח להתייחס. כן, בבקשה. כן, זו הייתה דוגמה אחת. קיבלתי המון מכתבים, גם מאנשים בוגרים, אפילו קיבלתי מניצולי שואה שכתבו לי מכתבים מאוד מאוד מרגשים. דוד, תתעודד, אנחנו איבדנו את כל משפחתנו ובאנו, הקמנו משפחה חדשה. זאת אומרת, היו מגוון מאוד מאוד רחב של מכתבים ושל דברים שנתנו לי הרבה הרבה כוח ועידוד בתחום הזה. שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, כי אדם יכול לפקוט וצריך לפקוט. לא סתם חז"ל קבעו בצורה מאוד מאוד ברורה שבן אדם שנפטר עליו מישהו, לא עלינו ולא עליכם, יושב, אומרת הגמרא, 3 ימים לבכי, 7 וכולי. יש פה דבר מדוד, צריך לדעת מתי לכאוב ואחרי זה מתי להתעודד, מתי להתנחם ולהמשיך הלאה בחיים. ברגע שאתה מוצא את עצמך נתקל בקשיים שמביאים אותך לחוסר התקדמות, זאת אומרת, אתה נעצר. כשאני אומר, בכי זה מטאפורה, זאת אומרת, זה לא רק הבכי, הבכי מותר, אבל ברגע שזה עוצר אותך מלהתקדם, זאת אומרת, זה תוקע אותך, כי אתה בדאון, אתה במשבר, היו לי מקרים כאלה, שתבין, היו לי מקרים כאלה שלא הצלחתי לקום לעבודה. לא יכולתי לקום. נשארתי במיטה. לא יכולתי, הקושי היה כל כך גדול, ופה הרגשתי שמשהו לא בסדר. וברוך השם, שאנשים, החברים, או המשפחה, גיסים, גיסאות שלי וכולי, התקשרו אליי ואומרים לי, תשמע, אתה עכשיו קם, מתגלח והולך לעבודה עכשיו. זאת אומרת, זה דוגמה להתמודדות שהיא עוצרת אותך מלהתקדם, כי אם הייתי שוכב במיטה כל היום, אז מה, וזה גורר עוד ועוד ועוד. זאת אומרת, משמעות כזאת של עוצר אותך מהתקדמות, זאת הבעיה. אבל ברור שלהתגעגע ולפקוד ולהמשיך הלאה, אין בעיה. אבל אני מתכוון, העצירה הזאת מלהתקדמות, לזה התכוונתי. יש? כן. וואו, זה שאלה טובה, כי באמת השלב הזה של בן אדם שבעזרת השם גם אצלכם, תקימו משפחות ותראו שמשפחה זה הדבר, האושר הכי גדול של האדם. אדם שמתחתן והוא מקים משפחה בשלמות גדולה ומגיעים אחר כך ילדים לעולם, זה כל כך מחבר וכל כך מייחד אותך, שזה משאיר אותך עסוק כל היום סביב המשפחה שלך. ופתאום אתה אומר, הכל נעלם והכל נגמר. ויש חשש מסוים גם, כשגם שעובר זמן אתה מקים משפחה חדשה, אתה אומר, רגע, אולי מה, אני אשכח את המשפחה הקודמת? כאילו, ודרך אגב, יצאתי עם כמה בנות שאמרו לי, אחת מהן לפחות, אמרה לי דבר שהוא נשמע קצת הזוי, אבל מבחינתה אני מבין אותה. היא אומרת לי, תשמע, אני מוכנה לצאת איתך ולהכיר אותך. להתחתן. לקח את הפרויקט הזה, אבל בתנאי אחד, שמה שהיה היה, תעשה ריסט מה שהיה, ולהתחיל הכל מחדש. מבחינתה אני יכול להבין אותה, אבל מבחינתי, אני יכול לנתק את זה? זאת אומרת, טלי והבנות זה משהו שיושב לי בפנים עמוק עמוק. זה איזה או תרמיל שאתה נושא אותו עד סוף ימיך. זה חלק ממני. אי אפשר לנתק אותו בשום פנים ואופן. ולכן, כשהכרתי את לימור היום, שאשתי, ידענו טוב מאוד שאנחנו לא מבטרים על, על הזיכרונות של הבית הקודם, אלא הפוך, אנחנו מקימים בית על ההריסות של הבית הקודם. מקימים בית חדש על, אבל לא שוכחים. יש מזכירים אותם כל הזמן, ותמונה, והילדים שלי מכירים אותם, את, את הבנות, ואנחנו בקשר היום עם כולם, עם הסבא והסבתא, אתם ראיתם את כל, את כל הסרט הזה, זה משהו מדהים, הקשר בינינו. אז באמת לשאלתך, אנחנו מצליחים ל... הקושי היה ביצירת משהו חדש שכביכול ישכיח את הקודם, אבל ברוך השם שהצלחנו לאזן את הדברים ומקימים מתוך ההריסות משהו חדש. אחד הכללים שעשיתי לעצמי, ואני חושב שזה מה שאני מייעץ לאנשים אחרים, זה קודם כל לא להשוות. זאת אומרת, אף פעם לא להשוות. זהו, חיים מאושרים, והקדוש ברוך הוא נתן לי עכשיו משימה חדשה ותפקיד חדש, ואני צריך לעשות אותו עכשיו על הצד הטוב ביותר. וברוך השם גם עכשיו, יש לי משפחה טובה, משפחה מאושרת, אני מאושר איתם וכו'. זה ממקום אחר, ולא עניין של השוואות מה יותר ומה פחות. זאת אומרת, עכשיו התפקיד שלי הוא של המשכיות, וברוך השם שאני ממשיך בצמיחה, ובלי השוואות מה היה יותר ומה היה פחות. כן. תראה, אנחנו בטווח של 12 שנים עוד מעט אחרי. ועדיין כואב. יש מצבים של כאב, של זיכרונות, בעיקר סביב האזכרות, בתקופות האזכרות, ששם באמת זכרים, אבל גם ביום-יום, לפעמים יש נפילות. אבל זה לא באותה תדירות שהיה לך בהתחלה, קשיים כאלה של נפילות מאוד מאוד גדולות, שהיית, עוד הכל היה טרי, בסדר? ובנוסף לזה, כשיש לך עכשיו משפחה ואישה ומשפחה וילדים, אז יש לך גם תמיכה. יש לך פה מקור לעידוד הרבה יותר טוב, ברוך השם. לכן הקמת משפחה זה היה עוד אחד מהנדבכים החשובים ביותר להמשכיות. כן. כן, אז ברוך השם באמת אשתי היא מאוד רגישה, אנחנו ביחד מדברים על זה, אנחנו משתפים אחד את השני בקשיים ובכאב בצורה יוצאת מן הכלל. זה חלק מהזוגיות המצוינת. עוד איזו שאלה אחת וזהו. כן. מה אתה שואל? עוד פעם? אתה יודע מה, שואלים אותי את זה כל הזמן. שואלים אותי האם אני כועס עדיין, האם אני שיניתי את האמונה שלי בעקבות הדבר הזה, משתניתי מבחינה דתית או מבחינה אמונית, אבל אני חייב לומר לך שלא. זאת אומרת, אני מאז שאני זוכר את עצמי, אדם מאמין בריבונו של עולם, גם לפני וגם אחרי. מתפלל, מקפיד על לימוד תורה. זה לא השתנה. זאת אומרת, יש איזה משהו בעומק. וכשקיבלתי את האסון הגדול הזה על עצמי, הרגשתי שזה משבר כזה שהקדוש ברוך הוא מלווה, נותן את הניסיון הגדול הזה, אבל עם הניסיון הזה, הוא גם מחבק. ומעודד ומסייע לי בהמשך הדרך. אז ככה שלא לא, לא ראיתי שום הבדל באמונה. תמיד תמיד האמנתי ובעזרת השם נמשיך עד הסוף. טוב, חבר'ה. מודה לכם על ההקשבה, ושבעזרת השם הקדוש ברוך הוא לא ינסה אף אחד בניסיונות כאלה, והרבה הרבה כוחות להמשך, בהצלחה.